עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת המשנה למדיניות הסברה, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חבר גם ועדת חוץ וביטחון. שר לשעבר, אנחנו מדברים שלושה חודשים אחרי פרוץ המלחמה הזו, ואנחנו עוסקים רק בפוליטיקה. איפה הבעיה? אצל מי הבעיה?
אני חושב שאם אנחנו עוסקים רק בפוליטיקה, אז אצלנו הבעיה. אחת מהמתחים הקשים של אירוע נוראי של 7 באוקטובר, הטבח הזה שנעשה בנו, הוא שאין לנו את הלוקסוס על מלחמות היהודים. אנחנו צריכים להשקיע במלחמה באויב חיצוני שרוצה להרוג את כולנו. הוא לא מבחין בין כאלה וכאלה, כאלה וכאלה, ואם אנחנו שוכחים את המסר הזה תוך פחות משלושה חודשים ושוב חוזרים למלחמות היהודים תוך כדי המלחמה באויב החיצוני, אז אוי ואבוי לנו.
אבל זו המציאות, כי תראה, מה שלא קורה, מה שלא עושים, איך שלא עושים, כל דבר אתה יכול לפרש אותו בזווית פוליטית, והנה אנחנו עמוק בתוך פוליטיקה. ואני שואל אותך, אם אתה מזהה בתקופה האחרונה, שאנחנו נקרא לזה במילים פשוטות בעיצומה של מערכת בחירות?
אני חושב שלצערי, יש חלק מהקולגות שלי שקצת שכחו, כן, מהעמיתים שלי בכנסת או בממשלה, ששכחו שעברנו את אירוע הזה בשביעי באוקטובר, ושכחו שאנחנו במלחמה מאוד קשה, וחוזרים למה שכל כך אנחנו רגילים לעשות, כן? לתקוף אחד את השני, לסלול אחד את השני, וכולנו זוכרים את הלקח, כן? שמשנאת חינם נפרף בית המקדש, ואני חושב שצריך בכל הכוח לנסות לשמר את היחד הזה שאפיין אותנו בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, ההלם של האירוע הנוראי הזה, של הטבח שהיה באותה שבת שחורה בשמחת תורה.
עסקת חטופים על השולחן, לא ברור אם כן ולא ברור מה המשמעות ומה המחיר. מה הקווים האדומים לדעתך של עסקה? עזוב מה הפרטים שלה עכשיו. מה הקווים האדומים שהם העקרונות שמדינת ישראל צריכה לעמוד בהם, לעמוד עליהם, לדרוש אותם בכל עסקה, אחרי ניסיון העבר, אחרי מה שראינו וחווינו?
אז קודם כל אני לא רוצה להיכנס לפירוט פה ברדיו, כי משא ומתן צריך להתקיים במקום אחר, ואם אתה מראש אומר לאויב שלך איפה הקווים האדומים שלך, אז זה אומר שעל כל השאר כבר ויתרת, כן? כי שם הוא יתחיל את המשא ומתן איתך, אז זה יהיה לא חכם. אני רק דבר אחד אגיד מרכזי, ברור, שישראל לא תוכל לקבל, בעיניי לפחות, בשום פנים ואופן, את הדרישה שחלק מהסכם לשחרור חטופים, המלחמה הזאת תיעצר, וחמאס ימשיך לשלוט ברצועת עזה, ויצא המנצח הגדול אחרי הטבח הנוראי שקרה כאן בשמחת תורה. זה פשוט בלתי אפשרי, כי המשמעות תהיה נוראית להרבה שנים קדימה, כן, לביטחון של כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא רק תושבי הדרום שלא יוכלו לחזור למקומות שלהם ולסדרות וליישובים שבעוטף עזה, זה גם ישפיע על כולם, זה ישפיע על מה שיקרה ביהודה ושומרון, כי חמאס ירים שם ראש לשמיים, כן, לשחקים, והשתלט בסבירות, כן, מאוד גדולה על כל מה שקורה ברשות פלסטינית. זה ישפיע על חיזבאללה בצפון, שתגיד, אם חמאס הצליח לעשות למדינת ישראל כזה דבר, ובסוף יצא מזה בשלום וצרד, אז למה אנחנו לא?
אז אם אני מנסה לרגע לסרטט את הקו האדום שאתה אומר במילים פשוטות, זה פשוט לשמור על מבחינת צבאית, מבחינת הכוח והתגובה והמשך הלחימה של ישראל ברמה המקסימלית הכי גבוהה שאפשר, בלי למצמץ, כי יש לזה הרבה מאוד השלכות. כל התקפלות היא השלכה שלילית אזורית.
המלחמה הזאת חייבת להסתיים בסופו של דבר בזה שחמאס לא ישולט ברצועת עזה. מי שתובח ביהודים משלם על זה בזה שהוא פשוט מאבד את השלטון, וכל מי שעסק בזה דינו מוות. זה מה שצריך להיות מוקרן החוצה לכל מי שסביבנו, ולכן ברור שאי אפשר לעצור. לעשות הפוגה כמו שעשינו בהסכם הקודם, שבוע, שבועיים, כדי לשחרר עוד אנשים, זה דבר שהוא מתקבל על הדעת. אבל בשום פנים ואופן, לא להסכים לעצירה מוחלטת והתחייבות שסיימנו את המלחמה. יש עוד הרבה קווים אדומים אחרים, אבל
אתה אומר, זה הדבר המשמעותי, כן. אתם מקיימים בוועדה, אתה מקיים דיון בסוגיית אונרה. בכלל, בוא נדבר על כל הארגונים הבינלאומיים האלה שמתבררים בסוף בזמן אמת כמשתפי פעולה הכי מובהקים עם הטרור, עם החמאס, עם כל הצד שתומך בחמאס, כי בזמן אמת, אותם ארגונים שנהנים כל השנה ממיליונים, מיליונים של, של דולרים ואירו מכל מדינות העולם, כי הם סוג של ארגונים בינלאומיים, בזמן אמת הם בוחרים צד.
זה לא רק שארגונים האלה בוחרים צד ובאופן מסורתי יותר תומכים בצד הפלסטיני נגדנו, אלא פה יש משהו הרבה יותר חמור. הארגונים הספציפית כשאנחנו מדברים על אונרה, אונרה חדור באנשי חמאס. הוא כמעט הופך לעין נוח. זאת אומרת שהאנשים שנמצאים מקומיים, כן, שאונרה מעסיק ושהם מייצגים את אונרה ברצועת עזה, רובם המוחלט קשורים בצורה כזאת או אחרת עם חמאס. זה אגב לא מפקיע, כי חמאס שלט ביד
שולט בכל, ברצועת כן. עזה.
כן, ולכן ברור שהוא הכניס את האנשים שלו לתוך אונרה, אבל המשמעות היא שהיום כשאתה פועל דרך אונרה, אתה מחזק את חמאס. אני אביא לך דוגמה, אתה מכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה, אתה בפועל מחזק את המעמד של חמאס בפני התושבים, כי הוא שולט על חלוקת הסיוע דרך האנשים שלו באונרה. אגב, לא רק בדרום רצועת עזה, גם בצפון רצועת עזה, שכבר כבשנו אותו, בסוף אותם 200 או יותר, 200 אלף או יותר, פלסטינים שנמצאים בצפון רצועת עזה, שנמצאים במחסות, בסוף מי שמחלק להם הכל, זה שוב חמאס, אנשי חמאס שתחת מטריה של אונרה. אז אנחנו בדרך הזאת, לא רק שלא דמוטט את שלטון החמאס, אנחנו כל הזמן מחיים אותו.
כן. טוב, את, עד מתי אתם בממשלה, או נסביר למאזינים, יש את המחנה הממלכתי, שזה השר בני גנץ, אתם, יחד עם גדעון סער, חברתם אליו, לפני חודש שמענו אמירה של גדעון סער שהחלטות בעניין הישארות או עזיבת הממשלה על ידי גנץ אינן מחייבות אותו, קרי גם אותך, אתה חברו לסיעה. אז תעשה לנו רוגע, תעשה, אתה יודע, סדר פוליטי קצת.
בוא נעשה סדר. כן. קודם כל, אנחנו לא חברנו למחנה הממלכתי, אנחנו יצרנו אותו. היו שתי מפלגות, כחול לבן, המפלגה של בני גנץ, שהייתה מפלגת מרכז, כן, ואנחנו תקווה חדשה, ימין הממלכתי, שמייצגת את הקו של הימין הממלכתי, חברנו ביחד לסיעה אחת ולרשימה אחת, כמו שיש עוד דוגמאות למפלגות שחברות ביחד. למאזינים שלך מן הסתם הדוגמה שהכי מוכרת, זה דוגמה של יחדות תורה שמורכבת מדגל התורה ואגודת ישראל. אז אנחנו שתי מפלגות שונות שהתמודדו ביחד לכנסת הזאת, וגם מאז ממשיכים לפעול בדומה למקרה שהזכרתי אותו כסיעה משותפת. יחד עם זה, כמובן שיש בינינו גם פערים אידיאולוגיים, כמו שאמרתי, מפלגת מרכז, אנחנו מפלגת ימין ממלכתי, וכל זה ביחד זה המחנה הממלכתי, אנחנו יצרנו אותו. עכשיו לגבי השאלה של הישארות בממשלה. כשהצטרפנו, התשובה לשאלה הזאת הייתה מאוד מאוד ברורה. הרי קיימנו דיון בינינו בסיעה, ונכנסנו על דעת כולם, כי היה ברור לנו דבר אחד, שהמטרה העיקרית כרגע של מדינת ישראל זה ניצחון מוחץ על חמאס, שמשמעותו שחמאס יותר לא ישלוט ברצועת עזה. וכדי להשיג את הניצחון הזה, חייבים לשים בצד את הביקורת, וישנה שהייתה לנו על הממשלה הזאת, היא לא נעלמה לשום
מקום. על ראש הממשלה, כן.
את חילוקי הדעות על ראש הממשלה האישית, על דרך התנהלות של שרים בממשלה הזאת, ואמרנו, כל זה צריך לזוז הצידה, זה לא זמן למלחמות יהודים, זה זמן למאבק משותף של כולם באויב שלנו, כי שם בעזה נלחמים כולם כתף אל כתף, מי שהצביעו לממשלה הזאת ומי שהצביעו נגדה, והם צריכים להרגיש שהם כולם מיוצגים בממשלה ובשולחן ששם מתקבלות החלטות. גם האויבים שלנו צריכים להבין שאם הם בנו על הפירוט בינינו זה לא ילך להם, ואנחנו יודעים להתאחד ברגעי האמת ולפעול ביחד. וגם מול הזירה הבינלאומית, כשביידן מדבר עם הממשלה, הוא צריך להבין שהוא מדבר עם ממשלה שהיא נהנית מקונצנזוס רחב. וזאת הייתה העמדה שלנו, והיה ברור שאנחנו נכנסים לזמן המלחמה, ואנחנו עוזבים את הממשלה, וככה כתוב בהסכם קואליציוני שבני גנץ הציג, כשהמלחמה מסתיימת, כן? זה מה שכתוב שחור על גבי לבן. ולכן אני מאוד מאוד מקווה שככה זה גם יישאר, זאת תפיסתנו שכך צריך להיות. וככה כולנו ביחד חשבנו כשנכנסנו, אין לי סיבה להניח שזה השתנה לפחות, זה לא נאמר לנו.
אנחנו גם לא שומעים את באמת ביקורת שלכם עכשיו על ראש הממשלה או על הממשלה בזמן שזה שיא העונה עכשיו.
להישאר ביחד זה לא אומר שאני מוותר על הביקורת שיש לי. אני למשל התנגדתי לתקציב והייתה לי ביקורת עליו, ויש לפעמים ביקורת על החלטות מסוימות, כמו שאגב יש לי ביקורת על החלטות בניהול מלחמה. יש דברים שהייתי עושה אחרת. אני לא מסתיר את עמדתי, אני למשל מאוד התנגדתי להכנסת דלק לרצועת עזה, ויש לי עוד כל מיני טענות שהיה אפשר לעשות אחרת כדי לשפר את ניהול המלחמה, אבל זה באופן טבעי. אני איש ציבור, הציבור שלחתי בכנסת, ואני חבר כנסת, צריך לפקח על הממשלה, טבעי, יש לי ביקורת, ואני נלחם על עמדתי. אבל עדיין חשוב להישאר ביחד ולזכור שאנחנו חייבים להיות מאוחדים כדי לנפח את האויב שלנו.
חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות הסברה וחבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך על השיחה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, בשורות טוב.